מי ששמע אותי בפעולה שלישית בשבת שעברה לפני זה, אז משהו, היסוד שהוצאתי זה היה מהפרק הזה, פרק ו'.
מרחמים?
מרחמים ועדים, כן. אז זה בעצם אז בואו נראה את הדברים בפנים. פרק שישי, תפארת ישראל, יש עם בני אדם ומנשים חקרי לב, ההולכים מדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם ושכלם, וכל הדברים, כן, יש אנשים עם, שיש להם נטייה לחקור בשכל. כן, הם כל הזמן רוצים להבין בשכל. והם הולכים בדרכם שהפילוסופים, ברצון זה כל הזמן להבין בשכל. ותמוע בעיניהם מאוד, עניין המצוות המעשיות, שהזכה עליהם, הצלחה נצחית, בעולם הנבדל, די מצווה, שהוא גשמי. ואז, עוד פה שאלה, כאילו, אני מסתכל על ציור, אני אומר לעצמו, רגע, כאילו, מה, באמת כל המצוות המעשיות, איתם אני אזכה, מה, עם הנטיית ידיים בבוקר, ועכשיו, לשתות את הכוס קפה, לפני התפילה, עם חלב, בלי חלב, זה מה שיהפוך אותי עכשיו להיות איזשהו, זה מה שיקנה לי את מעלה רוחנית, תעשה כנראה רציניים. אמרו, כי מה יועיל מעשה הגשמי לנפש יקלוט על ידי זה שתחיין את נצח בעולם הנבדל, מקום שאין שם מעשה גשמי. הרי המציאות הרוחנית, אין במעשה גשמי, נכון? אז מה יועיל המעשה הגשמי לקנות מעלה רוחנית?
כי לא רואים תוצאה.
לא רואים, זה גם לא רואים תוצאה, אבל גם מתחתחילה לא מבינים מה הקשר בין עולם מעשה, מה הקשר בין חיי רוח לבין עולם מצוות מעשיות. כן, תן לי, אנחנו נראה שבהמשך המערה לוקח את זה גם השאלה ביחס ללימוד. בהמשך לדבר על, בוא תן לי ללמוד עניינים רוחניים ולא ללמוד עניינים מעשיים. אבל פה גם דבר עולם המצוות. אתה בעצם התורה מלאה מצוות, היום שלי מלא בכל מיני עניינים, קרא להם אפילו לפעמים סזיפיים, של פרטי פרטים של הלכה, ובזה אומרים לי, תזכה לך על העולם הבא. מה הקשר? אני רוצה לזכות לך על העולם הבא, אני אחשוב עכשיו את רוחניות, איך עם המצוות האלה, אני מגיע לעולם הבא. כן, השאלות של המערה, אתם תראו, יש פה עוד כמה פרקים, שאלות מאוד רלוונטיות. זה שאלות שהן מאוד, עכשיו הן מאוד, שאלות אנשים שואלים, או מסתתרות לאנשים בלב. ובעצם יש פה, וזו כולה שמפריע לה באנשים. עולם המצוות, הוא לכאורה, אני לא רואה בו את, לא רואה בו את השאר רוח, לא רואה בו את האוויר פסגות. תן לי ללמוד איזה משהו באמונה, תן לי ללמוד איזה, דבר דיבורים גדולים, בסדר, אבל מה אתה מתעסק איתי בקטנות האלה? זה בעצם השאלה. ויותר מזה מקמין, כי אלו היו מצוות כולם תכונות טובות בנפש האדם, כמו מצוות צדקה, מצוות לא תישא את אחיך בלבבך, לא תעמוד על אמריך, וכיוצא בהן מן המידות הטובות, שהן תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר זה מכל מקום, יקנה האדם לידיהן תכונות טובות, ומתרחק מן הרע. ונאמר כי השם יתברך נותן שכר טוב, שנמצא בו הטוב, ומשלם רע, לא עושה רע. אבל מצוות שעטנז, וכילי זרעים, מצוות שחיטה מן הצוואר ומן העורף, במקדש מליקה מן העורף, ולא מן הצוואר, כבר מראה את הסתירה. אם שחיטה מן הצוואר זה דבר טוב ומליקה, זה לא טוב, למה במקדש עושים הפוך? אם מן העורף הוא מעשר, למה נאסר שחיטה מן הצוואר במקדש? ואם מן הצוואר הוא טוב, אם כן, למה במקדש? נמצא הופכו. והנה, כן, אז בעצם, הם בעצם באים ושואלים, אז יש מצוות שאנחנו כן יכולים לקבל, איזה מצוות אנחנו יכולים לקבל? מצוות השכליות, שיש באמת שגרם מוסרי, אז בסדר, כאילו, הוא מרחיב פה ואומר, אני מבין, וכאילו יכול להיות שעל הטוב הזה אני אקבל שכר רוחני, נצחי, יכול להיות, זה אני יכול לקבל, אבל מה, איך המצוות חסרות ההיגיון, איך הם, המצוות השמיות, איך הם באמת מזכות את האדם בחיי העולם הבא? מה ההיגיון שבהם? נכון, נראה שאין מהם היגיון, לפעמים הן הפוכות אחת מהשנייה.
אבל שאלה שנייה כאילו...
כן, כאילו, שאלה ראשונה הייתה בכלל ביחס למעשה המצוות. מעשה המצוות הוא משהו גשמי, איך הדבר הגשמי הזה הופך להיות משהו רוחני, נתן שכר רוחני. שאלה שנייה, ביחס למעשה המצוות בכלל. אני יכול לקבל שיש מצוות שהן מצוות של טוב, של חסד, של רחמים. וביחס למצוות האלה, הקדוש ברוך הוא נותן שכר למי שמקיים אותם. אני יכול לקבל את זה.
ככה זה התורת כתיבה שלו תמיד, שהוא שואל שאלה ואז הוא עונה, כאילו לא כותב תשובה מראש?
כן, אתם תראו, כן, כאילו, לפעמים גם הוא עונה תשובות בצורה שאתה לא רואה שהוא עונה תשובה בכלל. כן, ראינו לזה כמה דוגמאות. נגיד בפרק א', אתם זוכרים? בפרק א' ראינו, כאילו, המהר"ל, כאילו, כן, הוא שואל שאלות, הוא עונה תשובות לפעמים גלויות, לפעמים נסתרות.
כן, זה לא סגנון, נגיד, הרב הוא הרבה פעמים כותב את הדברים של עצמם.
יכול להיות, כן. כן, המהר"ל זה סגנון שלם בפני עצמו, זה תורה שלמה, זה לא... כמו שדוגמה, ראיתם בפרק א', שפתאום עבר לדבר נכון על, דיבר על המהות האדם, מעלת האדם, פתאום עבר לדבר על, על היחס בין, בין היצרה של האדם, עבר לדבר על הגויים, כאילו מהר"ל הוא מאוד, הוא כתב את הדברים בצורה מאוד מאוד סתומה. וזה חלק מהקושי בלימוד שלו, הרבה אנשים, זה מה שהרבה אנשים מבינים את השאלה, השאלה של המהר"ל היא שאלה, וואי, איזה שאלה, פצצה של שאלה. הכי למדתי שאלה, זו שאלה שכל אחד שואל אותה. שאלה שהיא הכי נמצאת על השולחן היום. מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי, עזוב אותי, שחרר אותי עכשיו מפרטי הפרטים האלה, ואיך זה מקדם אותי למעלה רוחנית? תן לי ללמוד אמונה, תן לי לעשות חסד, תן לי לעזור לעם ישראל, תן לי, כן, זה אני יכול להבין. אבל מה, איך הדברים האלה בעצם, למה מובילים אותי? זו בעצם השאלה ששואל המהר"ל, שהיא שאלה מאוד 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 רלוונטית. והנה הם חתרו דרכים הרבה, את הציבה ביתם, כפי דעתם, אשר הוא רחוק מדרכי תורה, מדרכי חכמים. ויודע תורה עליהם בלבד נגלו מצפוני החוכמה והאמת. אומר המהר"ל, הם ניסו לתת כל מיני טעמים, אומר זה רחוק מדברי התורה, מדברי חכמים, ואז הוא אומר יסוד חשוב מאוד שאנחנו עוד נעמיק בו, ויודע תורה עליהם בלבד נגלו מצפוני החוכמה והאמת. בעצם היחידים שבאמת יגלו את, 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 את החוכמה ואת האמת, רק יודע התורה. זה כבר מעורר שאלה, למה? מה? אם זה דבר רגיוני, שיש לה להבין בשכל, אז למה דווקא יודע התורה יהודי? למה אפשר להסביר את זה למישהו אחר? למה מישהו אחר לא יכול להבין? אם זה דבר לא הגיוני, אז איך יודע התורה הבינו אותו? מה מייחד את יודע התורה שדווקא הם יוכלו לגלות את הצפוני החוכמה והאמת? ואף כי מן הראוי שלא להשיב לשאלתם כלל, כי דבר זה מה שרוצים לתת סיבה מחייבת בכל הדברים. אם אילו היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים הפחותים מאוד, היה מוטל עלינו לתת לב על שאלתם. אומר המהר"ל, מתחיל פה לתת פה איזשהו אמירה, פה הוא מתחיל לבטל דבריהם. תקשיב, מצד האמת לא יצטרך לתת לי תשובה בכלל. כי הם לדברים הטבעיים לא נותנים, לדברים הפחותים במציאות לא נותנים, לא נותנים טעם. ואז הוא התחיל להסביר, להגיד כל וחומר שאני צריך להתחיל לתת טעמים לדברים רוחניים, עליונים, נשגבים. זה בעצם היסוד שהולך פה להגיד פה המהר"ל. בואו נקרא את הדברים בפנים.
הוא מדבר על הפילוסופים?
הוא מדבר על הפילוסופים, או אנשים שיש להם נטייה לחוכמה, בכלל גם בתוך עם ישראל. ואם כי הבדל יש לגבוה השמיים מעל הארץ, כי הדברים הטבעיים הם בארץ, והתורה לא תימצא אף בשמיים, כי מעולם העליון, מכל מקום, היה מוטל לנו לתת לב על השאלה. אכן הדברים כך, כי הדברים הטבעיים כמו בעלי חיים, ואף הצמחים, הם נותנים לנו סיבה וטעם, יחיה עליה על הדעת שיתנו סיבה מספקת לכל בעל חיים מספר גידיו, ואיבריו לכל אחד סיבה ותאורה מיוחד, כן הצמחים, התשגיח ברופאים, וחכמי הטבע, שאם נתנו סיבה הוא יחיה לאחד מן האלף. אף אם נתנו אין כן הדבר האמת ברור, האמת הברור, כמו שידוע למי שיעיין בדבריהם. קיצור, אומר המהר"ל, אין לו נותנים טעם לדברים שלהם, לא מסבירים באמת כל דבר, מה ההיגיון שלו, מאיפה הוא נובע.
מי זה?
אנשי החוכמה, אנשי השכל. אפילו בעולם הפיזי, הפשוט שלנו, בעולם הטבע, הם לא באמת מבינים. וגם כשנותנים טעם, תדע לך, זה כלום. מי שקצת, אפילו בעולם הרפואה, עולם הרפואה נחשב על ידינו כמשהו שהוא מאוד מאוד ברור. תדעו לכם ש את רוב רובם של הדברים לא יודעים. זה סטטיסטיקות, זה יודעים יש תרופה שעוזרת, לא מבינים מה גורם למחלות, משערים השערות, אולי כן, אולי לא, פעם יש המלצות כאלה, פעם המלצות אחרות, לפעמים עושים טעויות קשות, כן? סתם דוגמה, עד לפני 60-70 שנה, חשבו שסיגרות זה, חשבו שזה, לפחות היה שלב לא הבינו שזה מזיק, חשבו שזה מזיק, היה שלב שאפילו חשבו שזה מועיל לבריאות, ואנשים מאות שנים ישנו סיגריות, ואף אחד לא חשב שזה בכלל מזיק. יש המון המון, יותר ממה שיודעים, לא יודעים. לא יודעים המון המון דברים. מה, גם מה שיודעים, זה לא מתוך הבנה מעמיקה. זה מתוך מה? מתוך מחקר, ניסוי ותהייה, בוא נראה מה קרה, מה ניתן את הדבר הזה, איך הוא יעזור. אבל לא באמת מבינים מה השורש, מה המנוע של הדברים. זה בעצם עולם המדע והטבע. אומר המהר"ל, ואם אתם לא מבינים את עולם הטבע, איך אתם מבינים ממני, ואיך אתם מצפים מאיתנו, לתת לכם תשובות למה שנמצא, מעל המציאות, מעל השמיים.
יודע בין היודע תורה לאנשי חוכמה?
אנשי חוכמה, איפה יודע תורה? יודע תורה, עליהם בלבד נגלו מצפוני החוכמה והאמת. מה אתה אומר? רק ליודע תורה יגלו מצפוני החוכמה והאמת. ואנשי החוכמה, הכוונה אנשי השכל, הפילוסופים שלא אחזו בתורה, או אנשי, כן, שכל הזמן אומרים, מה ההיגיון? בוא תשאל אותם, תחזיר להם בשאלה. ומה, אתם נותנים להם, יודעים להם לתת הסבר? לעולם הטבע?
לא ידוע, אבל כי
אנחנו
יודעים את הטבע של
הדברים. למה אנחנו יודעים את הטבע של הדברים? ישראל. לא, טבע טבעי, דברים פשוטים. מה, איך עובד הגוף, איך עובד הלב, איך עולב זאת הכליות, מה קורה למחלה הזאת?
גם את זה לא ידוע, אבל כי זה נובע מדבר
כן, אבל בסוף יש איזושהי מציאות של טבע שמתנהלת ביום יום בצורה קבועה והשיטתית.
אנחנו צריכים, אנחנו כאילו המורה כביכול לשרון
בו. לא בטוח, כי חוכמה בגויים תאמין. יש מקום לחוכמה בגויים.
ואנחנו מאמינים בהם, כאילו, ושאני אומר, אנחנו אלה ש... אנחנו העיקר
והם התפל. אנחנו העיקר והם התפל, לא כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסביר את הטבע. כי בעצם אומרים, יש פה איזשהו שורש יותר עמוק להכל, אבל זה ודאי שיש מקום לעולם הטבע, לחקור בעולם הטבע. האמת שהשאלה הזאת של אמרה לי מאוד תמועה. למה היא תמועה? כי מה אתה משווה? מה?
כן, זה לא קשמתי.
כן, למה היא תמועה? היא תמועה, כי מה אתה משווה בין עולם הטבע, אנחנו נסביר את זה בהמשך בזאת השם, לעולם הרוח, כאילו. בסוף, בסוף, אני הולך לרופא, יודע, לא יודע, תסתימה בלב ומשחרר. אני רואה, זה עובד. כאילו, זה, עולם הטבע, חכמי הטבע מתעסקים בעולם הגלוי, הפיזי, דבר שהוא די מוסכם במציאות. אתה משווה בין זה לבין חיים מוכניים. שהם הם, הם דבר נסתר, דבר סתום, שההיגיון בהם הוא לא לכאורה, לא ההיגיון השכלי הרגיל שלנו, כאילו, מה אתה משווה? מה אתה משווה בין מה שהם לא מבינים ומה שאנחנו לא מבינים? הם לא צריכים להביא ראיות, אנחנו כן צריכים להביא, הם כל הזמן מביאים ראיות. המטוסים שאנחנו טסים בהם, זה חוכמת הטבע. התרופות, המכשור הרפואי, זה חוכמת הטבע, אז כנראה הם כן מבינים כמה דברים, והם כן מצליחים להוציא לפועל כל מיני דברים. ההשוואה הזאת בין עולם הרוח, עולם התורה, להגיד כמו שהם לא צריכים להסביר, כך גם אני לא צריך להסביר, היא מאוד מאוד תמועה, ואנחנו נצא לברר אותה, זו שאלה שאנחנו עוד נתמודד איתה
במשך. הם כמה צריכים להסביר, פשוט לא עד הסוף.
לא עד הסוף, נכון. נכון, לא עד הסוף.
דו, בעצמות אפשר להסביר
אז זהו, זו שאלה בדיוק איפה, מה המקולה שאמרה לי כזה, מה רוצה המהר"ל לומר פה, המהר"ל, לא יודע, אמרתי לכם את זה, הוא היה בעצמו מדען גדול, יש אפילו כוכב, שהוא היה אסטרונום גדול, יש כוכב שנקרא כוכב ליבה, שמו של המהר"ל גילה את הכוכב הזה. אז הוא היה התעסק הרבה גם במדע, הוא לא מזלזל בעולם המדע. עם כל הניסיון לזלזל בעולם המדע, הוא די מצחיק, כי אנחנו מסתמכים. כשאדם חולה, פתאום הוא סומך על עולם המדע, נכון? פתאום... אז ודאי שהמהר"ל לא מזלזל בעולם המדע, צריך להבין בדיוק מה הוא אומר, מה הוא רוצה לומר, וזה אנחנו נעשה... אבל זו בעצם השאלה שאנחנו נצטרך לדבר עליה בהמשך בעריכות יותר. ואם הדבר הזה הוא בדברים הטבעיים, אומר המהר"ל, רק ממשיך בשאלה. כל שכן בדברים האלוקיים, יהיה במצוות האלוקיות אשר חייב האדם לפעול. למה יעשה פעולה הזאת? לא יעשה פעולה אחרת. כשם שלא נדע גופו ותוארו, אשר הוא קיומו בעולם הזה, לא נדע על השלמות. ואם לא היה נברא על זה התואר, לא היה לו חיותו ושלמותו הגופני שיהיה מקויה, וכל שכן פעולות האלוקיות, מביאים את האדם לחיים הנצחיים. אף אם לא נדע באיזה עניין, ולמה הם בעניין הזה, אין זה פלא. אז כמו שאני לא יודע את גוף האדם, למה בדיוק יש את האיברים האלה, אולי יכול להיות אחרת, למה יש את האיבר הזה, ולמה את האיבר הזה, ולא כל דבר ברור לי עד הסוף. הרפואה לא באמת, המדע לא באמת יודע עד הסוף כל דבר, למה הוא ניצח. אולי אפשר להסתדר בלעדיו, אולי לא. לא מבינים עשה עד הסוף את כל הדברים. אז כל שכף, ואני לא מבין, משהו, תראו בשום תאר פה, כמו שאני לא מבין איך הגוף מגיע לשלמות שלו, מתוך המציאות הטבעית שיש לו, וככה אני גם לא יכול להבין איך הצד הרוחני שבה אתה מגיע לשלמות שלו, מתוך עולם המצוות, ומתוך כל הצד הזה שמוביל את האדם אל הנצח. והנה, לא הייתה זאת שאלה, שאלת החכמים שמחויבים אנחנו בתשובתה. אם לא שהם נותנים לנו סיבות וכל הדברים הטבעיים, באדם ובצמחים, הדבר הזה אינו נמצא. על דרכי החכמים יודע התורה ומצפוניה לא נעלים, ובזה תעמוד על דרכי התורה. באמת, אני לא הייתי חייב לתת תשובה, כי גם להם אין תשובה, אבל דרכי החוכמה, החכמים יודע התורה ומצפוניה לא נעלים. אני רוצה לגלות לכם עכשיו עובר מעל סודות גדולים, והם בעצם ייתנו תשובה לשאלה הזאת, ומתוך זה נעמוד על דרכי תורה, בעצם הוא ואומר, בסוף אני לא מתרגש מהשאלות שלהם. הסיבה שאני הולך להעמיק עכשיו בתוך הבירור הזה, כי אני רוצה שנעמוד על דרכי תורה, זה השיקול העיקרי שלי. ולא כי אני עכשיו בלחץ מכל איזה קושייה וקינטור שמשום קנטר אותי. כן? אנחנו לומדים תורה פה, אנחנו לא בקיצור, לא בדם שתשיב לעצמך, דם שתשיב לאפיקורס. אנחנו לומדים תורה. מה אתה אומר, שילה?
ועדיין לא לומד השוואה עדיין.
נכון. תשובה בהמשך, בזאת. מתוך הדברים אנחנו נוסע להוריד את התשובה. בסדר? זה בעצם... זו השאלה. בסדר, יש פה שאלה של המהר"ל, אנחנו שואלים על השאלה, השאלה הזאת קצת לא ברורה. השוואה בין עולם הטבע לעולם הרוח היא השוואה קצת מופרכת, מוזרה. אתה משווה בין עולם הטבע לעולם הרוח, עולם הטבע כולם מסכימים עליו. יש עליו איזו הסכמה, יש עליו איזשהו לעולם הרוח, שהוא עולם של... של... ההיגיון הגלוי בו לא מופיעים אולי עיניים שלו, אתה לא רואה תוצאות מיידיות. יש עליו הרבה מעררים. וזה מעורר פה את הקושי הגדול בתשובה של המהר"ל, אנחנו נעשה לברר אותה מתוך
הדברים. הוא
לא יודע,
התשובות
לשום
דבר, נכון?
עוד התשובות, כן. באמת, שוב, השאלות במהר"ל הן בדרך כלל ברורות. החלק היותר מורכב זה התשובות. מה התשובה שהוא עונה על השאלה? אז בואו נראה, ופה המהר"ל מכניס לנו סוגיה, אומרת הגמרא בברכות נן פרק אין עומדים, אומר על כן הציפור הגיעו רחמך, ועל טוב יזכר שמך, מודים מודים, משתקין אותו עד כאן. יש פה שלושה דברים שאומרת הגמרא שם המשנה שם, אומר על כן הציפור הגיעו רחמך, ואומר על טוב יזכר שמך, מודים מודים, שלושתם משתקים אותו. וכאמר בגמרא, בשלמה מודים מודים, איך זה כשתי רשויות? אני יכול להבין, כי אתה בעצם אומר, מה זה מודים מודים? כאילו שתי רשויות. כן, יש את הקדוש ברוך הוא, יש עוד איזושהי רשות. על טוב יזכר שמך על המידה משמע על הטובה ולא על הרעה. ותנן וחייב אתה מברך על הרעה, כשמברך על הטובה. אלא על כן הציפור הגיעו רחמך, מה היא טעמה? מה היא טעמה לא? למה לא? מה הבעיה? מה רע בזה? מה רע באמירה הזאת? פליגי בתרי המוראי במערב, הרבי יוסי בערבים ורבי יוסי ברזידה. אחד אמר מפני שמתיד קינה במעשה בראשית, אחד אמר מפני שעושה מידותם רחמים ואינם אלא גזרות. עד כאן. אז מה הבעיה? אחד אמר שמתיד קינה במעשה בראשית, אחד אמר עושה מידותם רחמים ואינם אלא גזרות. אנחנו עושה ביור עניין זה, בוא נראה מה מסביר המערל בזה. שאין לומר כן הציפור גיור רחמך, זה משמע כי המצווה הזאת היווה השם יתברך מצד שהוא מרחם על כן הציפור. בזה עושה חילוק ופירוד בין הנמצאים. עד שאין העולם אחד, כי למה ירחם על כן הציפור ולא ירחם על מינים אחרים? לוודאי אם הם גזרות שגזר בחוכמתו כך, אין זה קושייה. כי כך עניין הגזרה שגזר בזה דווקא ולא באחר, כמו שהמינים מחולקים בעצמם, שזה מין וזה מין, זה מין וזה מין אחר. אחרי שלומר במין זה נוהג דין זה, במין זה נוהג דין אחר. אבל מידת הרחמים כל מעשיו רואים לרחמנות בעניין אחד. אם כן למה ריחם על זה דווקא, והיה זה פירוד וחילוק במינים. שיש בדבר זה ודבר במין זה, אצל השם יתברך מה שאין כן במינים אחרים. טוב, זאת תשובה ראשונה. המהר"ל פה רק אני אקדים, אומר ששתי התשובות הן בעצם יושבות על אותו עיקרון. מה עם שתי התשובות? תשובה אחת, אומר המהר"ל, היא שבעצם שעושה מידות, שמטיל קינה במעשה בראשית. אומר המהר"ל יש חלוקה כזאת. אם יש מה שנקרא דין וגזרה. אם המצוות הן גזרה, כשיש גזרת מלך, אני לפעמים גוזר, את זה הוא מגייס, נכון? פוטין לוקח את זה, ואת זה הוא לא לוקח. למה לקחת אותו ולא אותו? כי זה המלך, לפעמים הוא צריך אנשים מסוימים, אותו לוקח, אותו לא לוקח למלחמה, נכון? אבל אם זה עניין של רחמים, אם זה מתוך איזשהו שיקול שמגיע למישהו משהו, אז למה אתה מרחם דווקא על הציפור הזאת ולא על החתול, ולא על הכבש, ולא על בעלי חיים אחרים? למה דווקא על הציפור? אם זה דין, אם זה גזרה, גזרת מלך, זה דבר שרירותי. יש לו, הוא צריך עכשיו כך וכך, יש לו שיקול, צריך איזשהו, הוא לוקח אנשים מסוימים. אם זה רחמים, רחמים זה כבר משהו עם גיון. המלך מרחם, זאת אומרת, רחמים צריכים להיות משהו ששייך לכולם. אז זה באמת, לכן, אל תגיד, כן, ציפור הגיעו רחמים. אז זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אותו עיקרון. מן דאמר שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות. תשוב אותה בעיה. עושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות. אתה בעצם מייחס לקדוש ברוך הוא את שמצוותיו הם רחמים, וזה טעות, מצוותיו הם גזרות. קראו שאין ראוי שום מידות השם יתברך שהוא מנהיג בעולמו בתמידות על דרך רחמים, רק בדין ובגזרה, כי הגזרה הוא לפי חוכמתו יתברך. אבל זה ראוי למלך אשר מולך על הכל, להנהיג באמת וביושר, אבל רחמנות אין בו מידת האמת, כי מרחם אף שאינו ראוי. בעיה שנייה, שהיא אותו עיקרון. אתה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את מידותיו ורחמים. ורחמים, אומר פה המהר"ל, זה לא דבר אמיתי, זה נגד האמת. מה זה רחמים? כמו שהזכרנו, רחמים זה בעצם תחליק לי, תוותר לי. הקדוש ברוך הוא לא, זה לא מידת האמת. הקדוש ברוך הוא לא מנהיג טוב, מנהיג את העולם בדין. שתשיא אמת למציאות. ולהגיד שהוא מרחם, הנהגתו היא הנהגה של רחמים, זה להקטין את הנהגתו. להקטין את, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות.
כן פועל ברחמים.
אומר המהר"ל, לא. ככה אומר. מידותיו אין אחרי חז"ל, זה לא מהר"ל. מידותיו גזרות ולא רחמים. אנחנו נעשה כמובן לשלב ולהבין מתי זה רחמים, מתי זה דין.
בסליחות
היית פה מסורת, בדיוק אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, זה בדיוק מכאן. שתי התשובות הן בעצם אותו עיקרון. תשובה ראשונה אומרת, אתה בעצם עוסק, מטיל קנאה מעשה בראשית. כי בעצם, למה יש קנאה? כי מתי מתעוררת קנאה? קנאה זה כשאתה עושה רחמים. כשאתה עושה רחמים אני יכול לקנא, למה להעריך אתה לא להעריך? כי כשאתה מרחם, אתה בעצם עסוק בלהטיב למי שנמצא מולך. למה לא ולא לי? אבל אם מידותיו הן גזרות, אז מה לך שהוא גוזר גזרה? רגע, למה אותו גייסת ואותו לא? מה לעשות? כי אני צריך עכשיו אותו. אין פה איזשהו, זה לא מגיע למקום של להטיב למישהו, כי להטיב למישהו צריך להטיב לכולם, ושווה. וגם התשובה השנייה, אותה תשובה. היא אותה תשובה שבעצם אתה עושה את מידותיו רחמים ואין אבן הגזרות. כמו שבחור מנהיג את העולם בגזרה, להגיד שהוא מנהיג את העולם ברחמים, זה חידוש גדול, זה להקטין אותו. זה הפך אותו להיות קטן, כי זה נגד האמת.
אולי רק במצוות
זה גזרות? בכלל זה רחמים? טוב, זו שאלה. זו שאלה, מה... אבל בסדר, אנחנו נעשה לפתור את זה ביחד. ואם כי הוא התברך ועושה ודאי רחמים עם הבריאות. מכל מקום עיקר המידה היא בשיעי בתמידות ומידת הדין. שבאמר להם, אני גאית עולם אוכל, אנחנו תמיד אומרים, רגע, אל מלך חושב על כיסא רחמים, אבל איך נקרא ראש השנה? ראש השנה נקרא. יום הדין! כאילו, זה דין, בסוף המציאות היא דין. וראה פה עוד דוגמה שאמר הלוי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, ורק מה עשה, רק שיתף איתה, את הרחמים, כנראה העיקר מה זה, כך זה הדין. הקראו התברך שאי אפשר לעולם לעמוד בדין, שיתף עם הדין, אבל מידת הרחמים, כל מקום, ההנהגה התמידית היא דין לפי שהוא יושר, דבר זה ראוי. ואומר, כאן הצבור הגיעו רחמך, הוא עושה מידותיו שהוא התברך מנהיג בהן עולמו רחמים, שהוא מנהיג עולמו בתמידות ורחמים, דבר זה הוא יציאה מן היושר, מה שאין ראוי. זה בעצם הפתיחה של המהר"ל. מהפתיחה הזאת אפשר לכאורה לשמוע איזה משהו מוטעה, שכבר אני אפריך להגיד לכם שזו רק לא הכיוון, שאני נסעתי אולי לשמוע שהקדוש ברוך הוא, שאין טעם למצוות, כי הכל זה גזלה, גזלת מלך, ראש בקיר, זה מה שקיבלתי, זה מה שאתה עושה. זה טעות גמורה, ודאי לא זה מתכוון המהר"ל, אז נראה בהמשך למה הוא לא מתכוון לזה. אבל זה בעצם הפתיחה, הפתיחה של המהר"ל, בעצם המצוות הם דין, הנהגת הקדוש ברוך הוא המציאות היא דין ולא רחמים. אנחנו נראה בהמשך איך בסוף כל המדרש הזה, אומר על כאן ציפור הגירו רחמך, על טוב יזכר שמך, ומודים מודים, שלושתם בעצם זה אותו עיקרון. שלושתם זה אותה מהות, אותו עיקרון שמתברר מתוך הדברים פה. ופה מתחיל המהר"ל לפרוס שתי שיטות ראשונים גדולות, שם שיטת הרמב״ם והרמב״ן, ביחס המצוות. שיטת הרמב״ם, כן.
מה שהיה, כאילו, אמרנו, מסתובב בהמשך, אבל מעבר לתפיסה שמצוות ילדים וכל זה, זה לא חושב לצוטר את מה שאנחנו כל הזמן עוברים על הקדוש ברוך הוא, שהוא בעל היטיב, טוב שם הכל, ואנחנו
במקום מעשה. לא, מצוין, שאלה מצוין, אנחנו נוסיף תורת הבאים שלך. לכאורה, אני כן, למה שהיית פה רוצה, אמרנו, אז בסדר, שיטים הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, כאילו מה זה עושה, תתן רחמים, למה בכלל יש דין? שיהיה לך רחמים, למה צריך בכלל דין? בוא נוותר על זה. איך זה מתחבר עם ה... כן, אז אנחנו ננסה לברר את הסוגיה הזאת מתוך הדברים. יש לה מהר"ל פה תשובה די ברורה לזה. בכל מקרה, התחלנו פה, יש פה איזשהו מהלך של פרקים ו' ז' ח'. שלושה פרקים, חלק מהתשובות על השאלות יהיו בהמשך, חלק יהיו כבר עכשיו. בוא, ובא המהר"ל ופורס שתי שיטות. אני רק אקדים ששתי השיטות ראשונים, שרואים אותם בהרבה מקומות, שיטה אחת שיטת הרמב"ם, שאומר, המצוות עניינם בעצם עולם הזה, קדוש ברוך הוא רחם על בעלי החיים. לא רוצה שתהרוג אותם, לא רוצה שתתאכזר עליהם. לכן אמר לך, אני אקח את ה... לכן יש מצוות שילוח הקן. כל המצוות זה עניינם לפתור את הבעיות של העולם הזה, זה שיטת הרמב״ם לכאורה. סתם דוגמה קיצונית לזה, הרמב״ם עצמו כותב מורה נבוכים, אתם יודעים למה יש כתורת במקדש? למה כתורת במקדש? שיטת הרמב״ם מורה נבוכים. למה כתורת במקדש? אומר הרמב״ם... מה? אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, כי במקדש, במון בעלי שופטים הרבה בעלי חיים ושריח לא טוב, אז היה צריך מתאר אוויר. הקטורת זה מתאר אוויר של בית המקדש. זה אפילו ברמה של מזעזע לפעמים, כאילו, קטורת, כאלה סודות, כאלה עניינים.
למה נדבר רק על דרך הפשט?
הוא מסביר את כל ה... אז זהו, אתה כבר רוצה לתת תשובה, אבל זו שיטת הרמב״ם. הכל, הוא מסביר את הכל ביחס לענייני העולם הזה. הרמב"ן לעומת זאת מסביר את הכל לא מצד עניינים של העולם הזה, אלא מצד האדם. איך אני מתקן את האדם? זו דוגמה מאוד מאוד טובה, זה מה שהם הסבירו פה. הרמב"ם אומר שהעניין על כן הציפור זה רחמים על בעלי חיים. הרמב"ן אומר, זה לא בשביל בעלי חיים, זה בשבילך. איך אתה תהיה רחמן? ועל זה המהר"ל מקשה רצף של קושיות, שש קושיות, אנחנו כבר, זה הקדמה, בואו נראה, והרמב"ם זה כתב בספר מורה נבוכים. איתם שילוח הקן. כי הביצים שוכבת אימם עליהם, והאפרוחים מצריכים לאימם. על הרוב אינם אמורים לאכילה. אבל הרוב יש סיבה להניח הכל. מה שלוקח ברוב פעמים אינו ראוי לאכילה. ממילו הצעירים הנפשיים, חסה התורה עליהם בבהמות ובעופות, כל שכן בבני אדם. גם ככה רוב הביצים האלה לא ראויות לאכילה. ולכן, מעדיף שבכלל לא תיגע. ואם נגעת, ואתה רוצה לקחת, אתה רוצה לקחת את האמא, קחת את האמא. את הביצים, רק קחת את הביצים. בעצם, וזה בא למד אותך להיות רחמן על בעלי חיים וכל שכן בבני אדם. ותקשה על אומרם, אומר, לכאן ציפור גירו רחמך, על הרמב״ם קשה לכאורה, כשאתה גמרה נגדך, כי הגמרא על הרמב״ם. על הרמב״ם. על הרמב״ם קשה, לא תקשה על אומרם, לכאן אומר, לכאן ציפור גירו רחמך, כי הוא לאחד איבד דעות, אשר זכרנו. רצה לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה, אלא רצון הבורא יתברך. ואנחנו המשכנו אחר הדעה השנייה, עד כאן. כן, כאילו, הרמב״ם אומר, רגע, תקשה עליי. מהגמרא בברכות, משמע לא כמו שאני אומר, לכאורה בדיוק הפוך, שזה רצון הבורא, אבל זאת רצון הבורא ולא משהו אנושי. הרמב״ם, נכון שהגמרא אמרה ככה, אני סומך על דעות אחרות שלא מסבירות ככה את העניין. כן, אז טוב, זו שאלה גדולה ביחס לרמב״ם. יכול להיות שהרמב״ם מצא איזה מקור אחר במקורות אחרים בחז"ל, יש אפשרות אחת. יכול להיות שהוא הבין שדברי אגדה, בניגוד למסורת ההלכתית, ביחס לדברי ההלכה שבהם אתה מחויב לתנאים, אמוראים ושנים אחרונים, הרמב״ם הבין שבגבי המסורת, הדברים האמוניים, אתה לא מחויב לשתי תשובות ביחס לשאלה שאתה שואל. או שהוא מצא מקור אחר, או שהוא הבין שיש איזשהו, בעניינים הרוחניים, מוסריים, אין משהו שהוא מחייב אותי. אני לא.
בגלל שזה
אגדת, זה משהו שאני יכול להכריע הלכה גם לכאורה נגד... אולי מתוך מקורות אחרים. האמת, יש להפליא. מה?
מה הקשר הרמב״ם?
לא הבנתי.
מה הרמב״ם, איך
הוא מפרש את הגנץ ברגיל רחמך? שהכוונה... שבאמת, כאילו, הוא אומר, למרות שפשט הגמרא הזה, פשט המשנה, שאסור להגיד את זה, הוא אומר לא, הקדוש ברוך הוא באמת מרחם. זה הסיבה היא רחמנות. נגד פשט מה שחזה לוין.
אינו
שאמרנו שווים אוהבים. כן.
זאת
אומרת, הקדוש ברוך הוא כן רחמן?
הקדוש
ברוך הוא כן רחמן לפי הרמב״ם. כן.
אז זה לא
למד
אותנו
להרחם. לא, זה לא, כדי לרחם. הרמב״ם אומר, מה אתה מרחם? לרחם, תהיה רחמנות. לא למד אותנו, סליחה, אפילו למד אותנו. באמת כי הוא מרחם. הוא רוצה שנרחם. הוא לא רוצה שיפגעו בהם. ומכאן תלמד כמה צריך גם לרחם על בני אדם. בשביל העם, לא בשבילך. אתה שיטת הרמב״ם. מה? נגד הגמרא. נגד הגמרא. וזה פה אני משתת תשובה. אתה יכול לצאת נגד הגמרא, או שאת לא ראה מקור אחר, שאומר שבכלל המסורת ההלכתית לא מחייבת באגדות. לא מחויבת לא מדעות שובו בחז"ל. מסתם הוא מצא איזה ראיות בתוך מקורות אחרים שהוא ראה. זה נראה יותר מתקבל. גם הוא נמצא איזשהו כיוון אחר בחז"ל ועליו הוא סומך. האמת יש להפליא, אפלא ופלא הדברים האלה, לומר משנה שנויה, זה בעצם משהו שפופר למהר"ל. בלי מחלוקת, וגם משנה בלשונה מסכת מגילה, פעמיים מושלם, המורים פירשו הבטעם, לא ראינו ושמענו פוצה פה ומצפצף נגדה. לומר לכל שאינו הלכה, וכל שכן שהוא מגיע לאמונה, דבר שהוא מגיע לאמונה, אומר המהר"ל עוד יותר, אם נגיע לאמונה, אם בהלכה אתה מחויב לדברי התנאים והמוראים, כל שכן בעניין האמונה. לכן הוא דוחה שיטת הרמב"ן שהיא נגד פשט דברי המשנה, והרמב"ן זה על פרשת...
כמו זה
קל וחומר? בענייני הלכה שהם חשובים ועיקרים ונפלאים, אתה לא יוצא נגד חז"ל, קל וחומר שבענייני אמונה, זה לא יותר חמור. מה? אה, אמונה, זה הלב של התורה. בלי זה אין תורה, בלי זה אין... בלי זה אין יהדות. מה? כן, הוא הסכים, אבל בשר ויין שאתה נכנס, זה נמצא שם נאמן. טוב, זה גם הרמב״ם בעצמו כותב, שיקר בעיניו ענייני אמונה יותר מכל עניינים של... אז כבר מהר"ל הולך לדבר הרבה על הנגדה של התורה. זה הרבה חיזוקים לנגדה של התורה בהמשך. אז... והרמב״ם על פרשת עץ, העריך מאוד בעניין זה, ואמר כי טעם שלוח הקן שלא נתאכזר, כמו שהזכיר, כמו שהעריך שם. הרמב״ם שם פרשת התעצר, אומר, תהיינו שם הרמב״ם והאריכות מי שרוצה, שהעניין זה לא בשביל הבעלי חיים, אלא מה בשביל מי? שבינינו שאנחנו לא נתאכזר. כמו שהעריך שם, וכן פירש טעם אותו ואת בנו שלא נתאכזר ועל דעתו ובמצוות שציווה השם יתברך לעם אשר בחר לקבוע בהם מידות טובות. יטיב להם מבלי שהוא יתברך מקבל דבר טובה מזה, רק להטיב לנו, וזה יסוד דעתו. כן, אז בעצם הכל זה בעצם מה לעשות, להטיב לנו. מה? זה לא רחמנות מצידה, אבל מצידה הבא לך אם לא באמת מעניין אותו, רוצה להרגיל אותך, האדם, להיות רחמן.
כאילו הרמב״ם זה
לרחם
עליהם.
הרמב״ם, הרמב״ם זה לרחם עליהם, על המוסר הרחמנות. הרמב״ם זה לגרום לנו להיות רחמנים, לדבוק בדעת להיות הרחמנות.
מה עם מה הוא אומר את
הרחום? מה?
מה עם מה הוא אומר
את הרחום? מה, למה זה סתירה?
יש פה
רחום,
אז גם
יותר.
זה
מסתיר
לרמב״ם.
עם
הרמב״ן. לא, יחד.
הרמב״ן, 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 הרמב״ן. מה?
הרמב״ן
הקדוש
ברוך הוא
לא רחמן, הרמב״ם
זה
להרגיל
אותך,
כן, נכון,
מה הוא
בדין? כן, מה אם זה? כאילו, יש דין, יש אמת, בסדר, בקיצור. אנחנו נעשה, אנחנו נעשה שלב ביניהם.
כל מי שאומר, מה הוא
חום
ופתר
חום?
לא
דומים
ולא יעד. אה, כשאלה,
רמב״ם?
איך ברמב״ם?
רמב״ם.
אז השאלה הגדולה, מה זה אומר מה הוא חום ופתר חום? איך שהמהר"ל יסביר את זה, הוא שופך אור חדש על המושג מה הוא חום ופתר חום.
למה זה קשה רמב״ם אבל?
לא רוצה לומר שכאילו יש עניין להיות רחום. לרחם טוב. כאילו... לא, אבל הוא כאילו אומר, יש ערך בלרחם, יש ערך באמת, אני באמת לרחם על הדבר הזה, בעל חיים, כי הוא צריך לרחם עליו.
זה רמב"ן,
זה
רמב"ן.
לא, הרמב"ן אומר שאתה צריך להיות רחמן כמו הקדוש ברוך הוא.
לא, זה רמב"ן, לא.
שוב, השאלה בשניהם זה רחמנות, שאלה מה רחמנות, רחמנות מצד ה... כי אני באמת אמר לכם אם זה כואב לי עליו? או שהוא לא מעניין אותי, הוא כלי שמרגיל אותי עכשיו למה? לאותה מידת רחמנות עצמית בתוכי. בואו נראה, ואם כי אין ראוי להשיג על הרב הגדול זעל, זה הרמב"ן, מכל מקום תורה היא בלמוד אנחנו צריכים, היא גם בזה לא נחת דעתי, לא שקטה רוחי בקרבי, כי לא לתורת, למען דאמר, שלא יתיק אינן הספר ראשית שעשה חילוק וקרות בין האמצעי שציווה שלא מתאכזר, עם זאת, לא ציווה עם זאת, אם כי יכול לומר שאין זה מצד קינה מעשה בראשית, כיוון שאין זה מצד השם יתברך, רק מצד בן אדם, ציווה לנו שלא יתאכזר, עם זאת ולא ציווה על זאת, אבל מכל מקום לא יצאנו ידי קושייה זאת, כי למה ציוונו על בריאה זאת ולא ציוונו על אחרת? פה המערב פה עכשיו מתחיל בערך שש קושיות, שש קושיות על ה... שש קושיות על ה... על המערב מתחיל שש קושיות על הרמב"ן, ואנחנו נמנה אותם.
אבל שאלת, זה לא השאלה, התשובה הזאתי, כי זה לא חשוב איזה ייצור.
מה?
זה לא חשוב דרכן ציפור.
אתה לא אומר בי רחמים, לא, קודם כל אומר, מטיל קינה במעשה בראשית.
אבל אמרנו זה לא עיקר, אמרנו
שעיקר
זה לשנות
הבן אדם. כן, זה בדיוק מה שהוא שואל. אם העניין זה ההדעה ולא מעשה בראשית, אז מה שייך להגיד מטיל קינה? לא מתעסק בכם בכלל, במי אני מתעסק? מתעסק בעצמי! זו שאלה ראשונה. לא שייך פעם מושג מטיל קינה במעשה בראשית. וכן באותו ועד בנו, שגם כן נתן הרמב"ן זל הטעם כדי לקבוע בנו להיות הרחמנות שלא מתאכזרים בעלי חיים. אם כן קשיא, דלמה עשה לנו בשור ושה, והתיר לנו בשחיה לשחוט אותו ואת בנו, והנה אין טעמו עולה בכל. שאלה שנייה, יש דין אותו ואת בנו לשחטו ביום אחד. אסרו בדווקא במה? בחיה, התירו לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. אם אבל זה אכזריות, מה על החיה, אין בעיה של אכזריות? זה רק בהמה? בחיה לשחוט את שניהם ביחד באותו יום, זה לא, פתאום זה לא נהיה אכזריות. וכן ציווה אותנו שלא נתאכזר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, ומשחט אחד בסוף היום, ואחד בתחילת הלילה, מותר. יש בזה אכזריות יותר מאחד שחית ואיך לשני במנחה שעשו. כן, שאלה שלישית. שאלה שלישית, אני פשוט עושה את זה מהר, שמי שירצה צריך לקנות איזה ביכתות אותה. אז שאלה שלישית, שאלה שלישית זה בעצם... השאלה היא שאלה חזקה מאוד. מפרטי המצוות, הרי יש לנו כלל, ראיתי שלא, בסדר? יש לנו כלל, שאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואז אם אדם ישחט את האב שתי דקות לפני השקיעה, ואת הבן שתי דקות אחרי צאת הכוכבים, זה בסדר, נכון? אבל אם הוא ישחט את הבן בבוקר, ואת האבא אחרי צהריים, אז זה כבר אסור. מה יותר אכזריות בלב האדם? שהוא שוחט את האבא ואת הבן במרחק של חצי שעה ביום ובלילה? או כשהוא שוחט את אותם במרחק של 12 שעות בין הבוקר לאחרי צהריים? ברור שהוא שוחט אותם, ובכל זאת התורה אמרה לי לא, ביום אחד תשחט אותם. מה... אם הנקודה היא רחמנות, אז אתה לא... זה לא דרך להגדיר בי רחמנות. את מה שהיה ראו לאסור את הארת, מה שהיה ראו להתיר, אסרת.
מה זה...
ותראה
לנו מחיה לשחוט אותו
בחיה, בחיה, יש בהמה ויש חיה. בבהמה אסור לשחוט אותו ואת בנו.
מה ההבדל בין בהמה לחיה?
זה דין שהתורה, התורה
כתבה. חיה זה כאילו תרנגול?
לא, יש חיה זה בעל חיים לא ביתי. זה בעל חיים הלא... זה... לא, לא, כלב אתה לא יכול גם ככה לשחוט. אבל... דוגמאות, איי, לא, כן.
צבי ואייל.
צבי, אייל, כן, אלו, כן. אלו החיות, אז זה הדין. כן.
עכשיו יש כאן סיפה שאומרת שזה מימון של הפסוק. שור ולא חיה.
מה?
הסיפור
שאומר
שזה שור ולא חיה,
לא דינו... כן, כן, לימוד. כן, אז זה דין תורה בעצם. ציווה אתם שלא מתאכזרים, יושבת על האפרוחים או על הביצים, והתיר אם הוא מופפת על הקן. עוד שאלה. אסרו כשהם על הביצים. אם הוא מופפת מלמעלה, והביצים למטה, אין בעיה שהם יתעשו לו אחר כך, תיקח את הביצים. רגע, מה, ופה זה בסדר? פה האמא לא רואה שהולכים את הבנים? ואם משהו היה זה רחמנות, וגם מצדך, גם מצד הרמב״ם, גם מצד הרמב״ן, גם מצדך, אתה רואה את האמא למעלה, מעופפת, תסתכלת על ההפוכים שלה, על הביצים, ואתה לוקח את הביצים. אז אם אתה אמור רחמנות, זה לא מסתדר, לא מתאים. בסדר? ועוד עוד, באותו ועד בנו, אם הטעם שלא נתאכזר, למה התירו לנו בן פקועה, כדי את המסכת חולין, וכי האכזריות במותר יותר, וכן חלב בן פקועה. מותר ושאר חלב אסור. עד כאן שיש את הקושיות של הרמב״ן. קושייה ראשונה, מהלשון, רק אני אסיים את השנייה. אותו ואת בנו, בבן פקועה, הייתי רואה את הבן פקועה, בן פקועה שהאימא, במקרים דין בן פקועה, בן פקועה שהוא לא נולד. כשמצאו אותו בתוך הבטן אחרי ששחטו אותה. פה אין בעיה לשחוט אותו ואותו ואתה בעיה. דבר נוסף, התירו גם חלב של בן פקוע. מה זה משנה? מצידי, איך זה משנה לי? בגלל שהעובר היה בבטן שלה, ברחם שלה, זה שינה לי משהו מצד הרחמים שלי, פתאום אני לא מרגיש, לא הצלתי בעצמי החזריות ששחטתי אותו ואותה ביחד? נסכם את השאלות. שאלה ראשונה, קינה במעשה בראשית לא מתאים. לזה, שאלה שנייה, אותו ואת בנו, למה התירו בחיה? שאלה שלישית, למה אותו ואת בנו התירו אחד את סוף היום, אחד את תחילת הלילה, ובתחילת הבוקר ובסוף היום אסור? שאלה רביעית, האמא מעופפת על כן זה מותר, איך אין פה אכזריות? שאלה חמישית, איך התירו לנו בן פקועה באותו ואת בנו? שאלה שישית, איך התירו חלב בן פקועה? שש שאלות, בסדר?
מה השאלה השלישית עם בנו ל...
פעם אחת זה שחיטה ביום, שחיטה בלילה. פעם שנייה זה בכלל היתר לשחוט בן פקועה. אותו ואת בנו וחלב בן פקועה.
מה העניין בחלב?
שוב, אם עשרת לי חלב וכל מיני שיקולים של מוסריים, רחמנות וכדומה.
חלב אסור.
או מכל מיני שיקולים שכליים. אני לא מבין מה... לא דווקא מצד עצמנו. כן, הרב כן מסביר את זה. מאמר חזון וצמחונות, הרב מסביר בעריכות. העניין של החלב, כן, הרב מחבר את כל דיני, שמכיר כל דיני קריחות כשרות לאיזשהו ניסיון להחדיר באדם איזושהי רחמנות לבעלי חיים. מה שהרב כותב בחלב, סרט, הבשר אתה צריך, אין בעיה, אתה צריך לאכול, להתחזק, אבל חלב, אתה שומן, את הדבר הזה, כאילו התפנק עלינו, אל תתפנק, כאילו, אל תגזים. בכל זאת, אתה עושה משהו שהוא לא מתאים. מי שתראו שם, הרב ממש חורס את הדברים בצורה נפלאה, את כל הלכות כשרות, לאיזשהו רעיון של מוסרי, של להחדיר באדם, לאט לאט, את ההבנה של החלב בעלי חיים, דבר לא כל כך טוב, לא כל כך חיובי. אז שש שאלות ראינו פה, ושואל המהר"ל, בסוף, בסוף, הלב של כל השאלות, הקדוש ברוך הוא מרחם על בעלי חיים. צריך להגיד לנו. מה צריך להגיד לנו? מה צריך להגיד לנו? אל תאכלו אותם, עזבו אותם לנפשם. כאילו, אם הנקודה זה הרחמנות, זה המפתח של כל השאלות. הנקודה זה הרחמנות, תגיד, בואו נעזור את הבעלי חיים, בואו לא ניגע בהם.
אתה לא חייב לחיות.
בדיוק.
דן, יאיר.
כן. על המטה, כי הטעמים האלה הם סביב ספרת הלב, כאילו מצוות התורה האלו, כאילו כספר מידות בלבד. מה זה נראה התורה הזה? זה ספר מידות? אין בו ממש. כן, הטעם אשר פירש הרמב״ם ז"ל, כי אתה משפיר שם במזל, אין טעם לחלב. ומה שאמרו שהם ידעות השם ידבר החכמים פה שפיר שם במזל, כי אין מונע מאיתנו לקחת בעלי חיים את צורכנו. דבר זה אין סובל הגמרא כלל. מה שאמרו שעושה ידעות השם ידבר החכמים, ואינם אלא גזרות, אבל אלה מה שעשה השם לרחם על בהמה, מקום שלא מרחם. ומה מה שאמרו זה שעושה ידעות השם ידבר החכמים, אינם אלא גזרות, לא קשה כלל, אף לפירושו, וגם הרמב״ם זה שיקשה מדבר זה, ונדחק לומר כי המשנה אינה הלכה, כמו שתראה מדבריו שדחה משנה ארוכה. אבל לא קשה, כי יש לפרש, כי מה שאמרו חכמים זל, שאין מצוות השם נדבר חכמים אליהם אלא גזרות, כלומר מה שציווה השם נדבר חכמים אליהם המצוות, לא שיהיה השם נדבר מרחם על כן הציפור וציווה בשביל כך שישלח להם. כן, אפילו באדם, כאשר ציווה השם נדבר חכם על הצדקה, שם מרחם השם נדבר חכם על העני וציווה לפרנסו. זה אינו, שאם היה השם נדבר חכם מרחם, אפשר לו שירחם בעצמו? צריך לצוות את האדם כמצווה, גזר בגזרתו על האדם. זה הלב אומר אמר, על הכל זה גזרה. מה אתה יכול לומר שהשם נדבר חכם על גזרתו, שלא יתחזר האדם, כאדם מרחם, כי לא היה בכוונת חז"ל, שלא יעשה מידות השם נדבר חכמים. לא מה כי המצווה לאדם בשביל שהיה, הוא יתברך מרחם על כן הציפור, שמרחם על העני, כל מקום אפשר הוא ויכול להיות שגזר בעזרתו לאדם שלא יתחזר האדם ולא קשה כלל. כך פירשנו גם כן לחיבור גור אריה פרשת חוקת, שכך אין לנו אותים פירוש הרב זן, מפני שקשה עליו המשנה אומר כן הציפור יהיו רחמך, משתקים אותו, זה לא קשה כלל, רק כי הפירוש אינו עולה, כמו שהתברר למעלה, זה מה שפירש הרב זן. שתם המצווה לקבוע בנו הטוב, שלא נתחזר לכל המצוות, אם לקבוע בנו מידות טובות, זה עניין המצווה, גם כן אינו עולה, רק אסכם את זה בגדול, מה שהמהר"ל מסיים פה ושואל, שאלה אחת, בעצם, זה לא מסתדר מה שאתם אומרים עם פשט המשנה, עם דברי חז"ל, אבל לא בגלל זה אני אומר את זה, אני אומר את זה כי קשה לכם גם מצווה, קשה לכם מההיגיון של התורה, ההיגיון של התורה לא הולך עם מה שאתם הולכים, לא אתה הרמב"ן, זה לא אתה הרמב"ן, לא כמשהו שבא לפתור את ענייני העולם הזה, לא כמשהו שבא לתור בנו רחמים. הגיון של התורה אלא עניינה, מידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם אלא גזרות. לכאורה גזרות נשמע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיטיב בכלל. ואנחנו שאנחנו נצטרך לפתור פעם הבאה, לראות פעם הבאה את שיטתו של המהר"ל בעניין הזה, שזה בעצם, שמידותיו הם דין ולא רחמים. מה זה אומר דין ולא רחמים? מה היחס בין דין לבין רחמים? מה היחס בין הטוב, שהתורה דרכי נועם, כל מיני תיבתי השלום, בין זה לבין הדין, לבין הגזרה, איך זה משתלב? ואת זה אנחנו נעשה גם דרך דברים של המהר"ל בפרק מ"א על, מצוות שילוח הקן. הוא מסביר שזה מצוות שילוח הקן, אז זה יכול להתחבר לנו פה, והקבלה בזן כיבוד הורים, זה בעצם יהיה המפתח שלנו להבין את הדבר הזה, בעזרת השם, נסיים את זה, ואת זמננו אנחנו נסיים באמת עם פרק ו', בעזרת השם. שהוא עשה. אז כך שילה. כמה אתה צריך?
צריך.
זה בגדול ספר, 200 עמודים.
אבל... בסדר. אנחנו מדברים על...
יש לי עוד ספרים, יש לי לידה במקום.
ניתן נגמרי לקחת משם?